שלום וברוכים הבאים לפודקאסט החברתי-כלכלי של דרור ישראל, אני יותם טירקל, תכף מתחילים. שומעים את זה? זה מסוק הכסף. הוא מפזר עכשיו כסף. הוא עובר עכשיו מעל ערים וכפרים ברחבי ישראל ומחלק כסף. טוב, לא באמת. אבל בערך, זוכרים את המענק שהמדינה נתנה לאזרחים ערב החג? ישר לחשבון הבנק. לא לכולם, וסכום די קטן, אבל היה איזה רגע שבה המדינה הזניקה מסוק לאוויר שחילק בחינם כסף. לא הלוואה, לא קצבה, פשוט קחו כסף. נשמע מטורף, נכון? אבל זה לא המצאה שלי. וגם לא של כלכלנים בכירים בעולם ובארץ שאומרים שצריך לחלק לאזרחים כסף. אז מי המציא את מסוק הכסף? ובכן, זה היה מילטון פרידמן. בספר שהוא מפרסם בשנת 1969 שנקרא הכמות האופטימלית של הכסף, הוא מתאר את הטכניקה הכלכלית הזו כך. זריקה פתאומית של כסף על כלכלה מתקשה, מתוך כוונה לזעזע אותה מהנפילה העמוקה שלה. אבל גם מילטון פרידמן לא היה הראשון להציע להזניק מסוק לאוויר ולחלק כסף. הרעיון לחלק כסף על מנת לתמרץ את הצריכה במשק, הוא עלה לראשונה כבר על ידי קיינס, שהציע זאת בשנות ה-30, באמצע השפל הגדול. בספרו, התיאוריה הכללית של תעסוקה, ריבית וכסף, הוא מציע את ההצעה הבאה, ואני מצטט עכשיו מהספר. אם משרד האוצר היה ממלא בקבוקים ישנים בשטרי כסף, קובר אותם בעומק מספיק במכרות פחם נטושים שיחוסו עד פני האדמה באשפה העירונית, היה יכול להניח ליוזמה הפרטית לפעול על פי העקרונות של לספר, כלומר, תנו לעשות, תנו לעבוד, הכל כך בדוקים ומנוסים, ולחפור באדמה כדי להוציא את השטרות, כשהזכות לעשות זאת הושג כמובן במכרז לחכירת האתר הרווי בשטרות אלה. או אז לא תהיה עוד אבטלה והודות לתגובת שרשרת, תעלה ההכנסה הריאלית של הקהילה, יחד עם אושרה בהון, ותהיה גבוהה בהרבה מכפי שהיא בפועל. אמנם, הרבה יותר הגיוני לבנות בתים וכיוצא בהם, אבל אם יש קשיים פוליטיים ומעשיים המונעים זאת, ההצעה לעיל עדיפה על אפס מעשה. לפי קיינס, מציאת הבקבוקים והשימוש בכסף תגרום להגדלת האושר של האנשים, ולכן תעודד אותם לצרוך יותר, מה שיוביל לצמיחה מואצת. גם הכלכלן השמרן מילטון פרידמן חשב שהעברה ישירה של כסף מהבנק המרכזי לאזרחים יכולה להוציא משק ממיתון, והציע את הטכניקה של פיזור כסף ממסוקים כטכניקה מועדפת. לא רק כלכלנים מפעם מזכירים את המסוק, גם נוריאל רוביני, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת ניו יורק, מי שעבד בעבר בקרן המטבע הבינלאומית, בפדרל ריזרב ובבנק העולמי, מזכיר את המדיניות הזאת במאמר שפרסם ב-24 למרץ 2020. כדי להבין את עומק המשבר שאנחנו נמצאים בו, מרבים להשוות את המשבר הכלכלי לשלושה משברים גדולים מ-100 השנים האחרונות. השפל הגדול של 1929, מלחמת העולם השנייה, ומשבר הסאב פריים ב-2008. רוביני מתאר במאמר שסגירה מעשית של כמעט כל הפעילות הכלכלית, כפי שהתרחש בסין וכעת בארצות הברית ואירופה, זהו דבר שלא קרה אפילו לא בשפל הגדול או במלחמת העולם השנייה. התרחיש האופטימי כעת הוא ירידה חדה בפעילות הכלכלית בהיקף חמור יותר מהמשבר האשראי של 2008, אך קצרה יותר, אשר תאפשר חזרה לצמיחה ברבעון הרביעי של השנה. השווקים יחלו בהתעוררותם עם התגלות האור בקצה המנהרה. רוביני מסביר שממשלות יצטרכו להניע תמריצים כלכליים עצומים, לרבות הפלת כסף מהליקופטרים, כלומר העברות ישירות למשקי בית. בהינתן עוצמתו של ההלם הכלכלי, יהיה צורך להרחיב את הגירעונות התקציביים מהטווח המקובל במדינות המפותחות של 2-3% מהתמ"ג לכדי 10% או יותר. רק לשם ההבנה, הטווח המקובל לגירעון תקציבי בישראל בשנים האחרונות היה 2.6-2.9% מהתמ"ג. ב-2019 הוא עמד על 3.7%. רק למדינות ריבוניות, כפי שכותב רוביני במאמר, יש את האפשרות להזרים סכומים למאזן שימנעו את קריסת המגזר הפרטי. אז בפרק של היום ננסה להבין איך מדינות ריבוניות מתמודדות עם המשבר. אני מארח בפודקאסט היום שני אורחים חשובים. יונתן קירשנבאום.
אני בן 28, גר באשקלון, ואני כתב באתר דבר.
יונתן גם חבר בתנועת דרור ישראל, ובחודשים האחרונים יונתן עוסק יחד עם חברים אחרים בעיתון בניתוח המדיניות הכלכלית של ישראל לאור משבר קורונה, ובמסגרת הניתוח סיקר כיצד מדינות שונות מתמודדות עם המשבר. ננסה ללמוד מה עושים בעולם בהשוואה לישראל ואיפה אנחנו עומדים. האורח השני הוא ערן ישיב.
ערן ישיב, פרופסור לכלכלה בבית הספר על שם איתן בגלס באוניברסיטת תל אביב.
פניתי לערן אחרי ראיון שקיים בעיתון גלובס, שבו הזכיר שאנחנו במצב שדומה למלחמה, ובמלחמה צריך להשתמש בכלים אחרים. וגם הוא הזכיר את מסוק הכסף. ראיתי, קראתי כמה פרסומים שלך בעיתונים הכלכליים לאחרונה, שבהם אתה אומר, חבר'ה, צריך להצניח כסף מהליקופטרים. למה אתה מתכוון?
זה מונח ציורי לתאר פעולה של הבנק המרכזי, במקרה שלנו בנק ישראל, שכביכול מצניח כסף על המשק, אבל במילים יותר פשוטות זה הדפסת כסף. וספציפית כלכלנים מתכוונים בזה להדפסת כסף שנועדה לממן הוצאות הממשלה. אז הרעיון שלי ברעיונות שהזכרת היה שהממשלה נדרשת עכשיו להוצאות גדולות, כדי לעזור למשקי בית, כדי לעזור לפירמות, לעזור לשווקים, ודרך אחת לממן את זה, זה בהדפסה של כסף, שבנק ישראל בעצם יזרים לממשלה כסף, הממשלה למשל תפתח חשבון בבנק ישראל, זה האופן המעשי שהצנחה מהליקופטר מתבצעת במציאות, הממשלה פותחת חשבון מיוחד בבנק ישראל, בנק ישראל מדפיס כסף.
אבל אנחנו יודעים שבישראל אסור להדפיס כסף. בעצם הדבר הזה מוגן בחוק. ולא רק בישראל, הרבה מאוד מדינות בעולם שחוו אינפלציה ואפילו היפר-אינפלציה בסביבות שנות ה-80 של המאה הקודמת, אסרו על הדפסת כסף מכיוון שנחוו מהמהלך. אבל פרופסור ישיב מציע משהו אחר.
מה שהצעתי זה שבאופן מיוחד, כיוון שהמשבר הזה הוא מיוחד מאוד, אז נדרשים גם צעדים מיוחדים, והצעתי גם פורמט מסוים לצעד הזה, וזה שהכנסת תחוקק חוק חירום מיוחד, תיתן לבנק ישראל סמכות לעשות את זה ל-90 יום, ובנק ישראל בכל רגע נתון יוכל לוותר על הסמכות הזאת, להחזיר את הסמכות הזאת ולא להשתמש בה. כלומר, שבנק ישראל שומר על עצמאותו בלעשות את המהלך הזה, כי אחד הדברים שלמדו מעבר זה שהבנקים המרכזיים כמו בנק ישראל בעצם לא היה עצמאי, ידפיס כסף כדי לשרת את הממשלה, וזה נותן פתח לשרי אוצר וראשי ממשלה להתפרע כשהם רוצים.
אוקיי, אז פרופסור ישיב מציע להדפיס כסף, וגם מציע שיטה איך לעשות את זה, בלי לחזור על הטעות שכבר עשינו. האם גם בשאר המדינות מדפיסים כסף כדי לפזר ממסוקים? איזה חלופות בעצם יש למדינה כדי להתמודד עם המשבר? כדי להבין למה בכלל צריך להדפיס כסף, צריך להבין עם מה המדינה צריכה להתמודד, מה המשבר.
הקורונה זה משבר בכל התחומים. הקורונה הביאה את המשבר החברתי והכלכלי המקיף ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. החברה שלנו מבוססת על היכולת שלנו לצאת ולקנות אתרים, להוציא את הכסף שלנו בשוק, לעבוד כדי להכניס כסף למשק הבית שלנו, כל הדברים האלה מוגבלים עד מבוטלים בגלל ההתפרצות של המחלה הזאת.
אז לפני שניגשים להבין איך מדינות בעולם מתמודדות עם המשבר, צריך להבין כמה דברים בסיסיים. יונתן הסביר לי שיש שני שלבים למשבר קורונה.
למשבר הזה יהיו שני שלבים. השלב הראשון, זה השלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, זה השלב של הסגר. זה השלב שאסור לאנשים לצאת מהבית, הם לא יכולים ללכת לעבודה, הם לא יכולים ללכת לקניות. זה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. בתקופה הזאת, מה שהציבור והמשק צריכים, זה שהמדינה תדאג שאפשר יהיה לחיות. למרות הסגר, זאת אומרת שלאנשים ימשיך להיות כסף כדי לשלם את שכר הדירה שלהם, ולקנות אוכל, ולקנות דברים בסיסיים להם ולמשפחה שלהם. אם המדינה לא תעשה כלום, אז כן, יש לנו מיליון מובטלים עכשיו, נכון? קצת מעל מיליון מובטלים. אז אם לא הייתה את המדינה, אם לא הייתה התערבות של המדינה, אז לאנשים האלה פשוט לא הייתה הכנסה בכלל. מה שהציבור צריך מהמדינה בשלב הזה של המשבר, לדאוג לזה שהם יוכלו להמשיך להתקיים, ושההכנסה שלהם תיפגע כמה שפחות. אבל זה רק השלב הראשון של המשבר הזה, כי באיזשהו שלב, אני מקווה שעוד לא כל כך הרבה זמן, ההגבלות על התנועה יוסרו, ואנשים יוכלו לחזור לעבודה וללימודים ולצאת מהבית, ואנחנו נחזור למשהו כמו ההתנהלות שהייתה לנו לפני המשבר הזה. כאן יש משמעות מאוד 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 גדולה למה המדינה עושה בזמן הסגר, שיקבע את כמה ארוך תהיה התקופה של ההסתגלות מחדש אחרי משבר הקורונה. הרבה מאוד עסקים ייפגעו, לא יוכלו לעמוד על הרגליים בזמן השלב הראשון של המשבר ויסגרו, אז להרבה אנשים לא יהיה לאן לחזור אחרי שיוסרו הגבלות התנועה. זאת אומרת, המדינה תגיד להם, אתם לא חייבים להיות בבית יותר, אתם יכולים לחזור לעבוד, הם ינסו לחזור לעבודה, ויגלו שבעצם העסק שבו הם עבדו נסגר, כנראה שיהיו פחות מקומות עבודה ממחפשי עבודה. זה לא כל כך פשוט למצוא עבודה חדשה, זה לוקח זמן. ככל שאנחנו נמצא את עצמנו בסוף הסגר עם פגיעה חמורה יותר במשק, פגיעה חמורה יותר בעסקים בישראל, אז ייקח לנו יותר זמן לחזור למצב שבו לכולם יש מקומות עבודה, וחזרנו פחות או יותר לשגרה שהייתה קודם לכן.
ישראל היא חלק מה-OECD. לשם בדרך כלל אנחנו משווים את עצמנו כשאנחנו רוצים להבין מה מצבנו ביחס למדינות אחרות. אז יונתן והחברים בעיתון דבר כבר תקופה ארוכה בודקים ומשווים איך מתמודדות כלכלות ומדינות בעולם עם משבר הקורונה. אז רציתי להבין מיונתן קודם כל למה צריך בכלל להשוות או מה משווים.
השאלה היא איך המדינה יכולה להתמודד עם המצב החדש הזה שנוצר כדי להפחית עד כמה שאפשר את הפגיעה. וכאן ההשוואה של ישראל למדינות אחרות בעולם נהיית מאוד רלוונטית, כי יש ספקטרום די רחב של החלטות מדיניות שאפשר לקבל, שישראל ממוקמת בה במקום אחד, אבל יש הרבה דברים שמדינת ישראל בוחרת שלא לעשות, שממשלות אחרות בעולם בוחרות כן לעשות. הטיעון שנותנים נגד לעשות יותר, זה שאנחנו לא יכולים, או שאין לנו כסף, או שעשינו את כל מה שהיה אפשר לעשות, וההשוואה די פשוטה לפעולות של מדינות אחרות בעולם מפריחה את הטענה הזאת. זאת אומרת שיש באמת עוד הרבה דברים שאפשר לעשות, שההנהגה הכלכלית בישראל בוחרת שלא לעשות אותם פה.
אז מה בכל זאת כן קרה בישראל? קצת לוח זמנים. ב-14 במרץ הוצא איסור על התקהלות של מעל 10 אנשים וסגירת כל מקומות הבילוי והפנאי, כולל מסעדות, אולמות קולנוע, חדרי כושר וקניונים. ב-16 במרץ נקבעו תקנות לשעת חירום לפי הן יוותרו בעבודה כ-30% מהעובדים, מלבד שירותים חיוניים. צעד זה הוביל ליציאה של מאות אלפי עובדים לחופשה ללא תשלום ולגידול חד בכמות דורשי העבודה. רק ב-30 במרץ פרסמו משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר חבילת צעדים כלכליים בסך 80 מיליארד ש"ח לסיוע למשק בהתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של הנגיף במהלך המשבר ובסיומו.
כאן ישראל נמצאת במקום מאוד מאוד בעייתי ביחס למדינות אחרות בעולם. לקח לממשלה משהו כמו שבועיים כדי לצאת עם תוכנית חירום כלכלית בכלל.
כמה היה לקח למדינות אחרות?
הרבה מהמדינות האחרות כבר היו בתוך שלב יישום התוכנית הכלכלית שלהם, כשממשלת ישראל רק הודיעה שזה מה שהיא הולכת לעשות. צריך להבין שיש לזה משמעות מאוד מאוד דרמטית על איך הציבור והמשק חווים את המשבר הזה.
אז כמה זה 80 מיליארד? זה הרבה? זה מעט?
זה די הרבה כסף, אבל כשאנחנו משווים את זה למדינות אחרות, אז אנחנו יכולים לראות שזה בעצם לא חבילה כל כך גדולה.
היא לא חבילה כל כך גדולה, כי כמה נותנים במדינות אחרות?
כשאנחנו מסתכלים על ארצות הברית, הם, הממשלה שמה, שמה חבילה בסדר גודל של משהו כמו 9% תוצר. מדינה כמו דנמרק זה עולה לכמעט 12% תוצר. יש מדינות שבהן בכלל לא הגבילו את כמות הכסף שהמדינה שמה, כמו בריטניה, שמתנהלת כרגע במדיניות של צ'ק פתוח לממשלה. זאת אומרת, הפרלמנט אישר לממשלה להוציא פחות או יותר, בתוך איזשהן מגבלות מאוד מאוד רחבות, כמה כסף שצריך כדי לעזור למשק לצלוח את התקופה של הגבלות תנועה.
אז בבריטניה הבנק נותן לממשלה צ'ק פתוח כדי ליישם את התוכנית הכלכלית להקלה על המשבר שפקד אותה. הלכה למעשה, הבנק בבריטניה התחיל השבוע להדפיס כסף. בשבוע שעבר פורסם מאמר מערכת בעיתון הפייננשל טיימס שתומך בהדפסה. גם הכלכלנית הראשית של ארגון ה-OECD, לורנס בון, כתבה טור דעה בו היא קוראת לממשלות לממן את ההוצאה באמצעות הבנקים המרכזיים, כלומר להדפיס כסף. אבל איך המדינה משקיעה את הכסף?
אז תסביר לי מה מדינות בעולם עושות כדי להגיע לשלב 2 של המשבר טוב להבנתך, או מה הן עושות בכלל, לעומת מה אתה מצליח להבין שקורה בישראל.
אז אני אתן שתי דוגמאות, אחת מהן מבריטניה והשנייה מגרמניה. מה שהבריטים עשו היה דבר כזה. לעומת ישראל, שכאן אנשים פוטרו או הוצאו לחלט, באופן זמני בעצם איבדו את העבודה שלהם, והלכו לביטוח הלאומי לקבל דמי אבטלה, הממשלה הבריטית התנהלה באופן אחר. מה שהם עשו היה להגיד למעסיקים, אוקיי, אנחנו מבינים שאתם במצב קשה, שאתם לא יכולים להמשיך ולהחזיק את כל העובדים שלכם, אבל אנחנו רוצים שלא תפטרו אותם, כי אנחנו רוצים שיהיה להם לאן לחזור ביום שאחרי. מה אנחנו נעשה? במקום שתפטרו הרבה עובדים, ואנחנו, המדינה תשלם להם דמי אבטלה, אנחנו נבקש מהמעסיקים לשמור את העובדים אצלם, זאת אומרת להמשיך להעסיק אותם, ואנחנו, המדינה תשלם את רוב המשכורת של העובדים האלה. אז המדינה בבריטניה בעצם משלמת 80% מהמשכורות של עובדים בעסקים שנפגעו בגלל קורונה, בתנאי, זה תנאי מאוד חשוב, שהם מציבים לעסקים, התנאי הוא שלא יפטרו עובדים. בעצם לעסק יש אינטרס לשמור אצלו את העובדים, גם אם הוא לא פעיל, כן? כי הוא מקבל את המשכורת שלהם מהמדינה. בזכות הצעד הזה, אנחנו מקווים שכשיגמר המשבר הבריאותי ואנשים יוכלו לצאת מהבית שוב, יהיה לאנשים האלה לאן לחזור לעבודה. והזמן של ההתאוששות מהמשבר הזה יהיה קצר מאוד.
כוח העבודה בבריטניה מונה כ-33 מיליון איש, ומעט יותר מעשירית מהם אינם עצמאים. חברת הייעוץ Capital Economics העריכה כי עלות תוכנית מימון השכר תסתכם בכ-78 מיליארד לירות סטרלינג, ותציל מאות אלפי משרות. ללא סבסוד השכר הממשלתי, שיעור ההבדלה עלול היה להכפיל את עצמו ולהגיע ל-8% על רקע פיתוריהם של יותר מ-1.5 מיליון איש לפי תחזית החברה. עם זאת, בזכות הצעדים החדשים, צופה Capital Economics כי שיעור ההבדלה יטפס ל-6% בלבד וכי כ-700 אלף איש יאבדו את משרותיהם. אז איך פרופסור ערן ישיב מעריך את היכולת של השוק הישראלי להתאושש מהמשבר? איך ישראל תראה בשלב השני של משבר קורונה? והאם לכל האנשים יהיה לאן לחזור לעבוד?
אז ככל שהמצב יימשך יותר זמן, ייתכן שההבטלה הזמנית תהפוך לקבועה, וזה אחד ה... מן הסתם לא כולה, אני לא צופה כמעט בשום תסריט מעל מיליון מובטלים, לאורך נניח השנה הקרובה בישראל. זה יפתיע אותי מאוד אם זה יהיה. ככל שיקרו הדברים הרעים שאמרתי, אז אחוזים לא מבוטלים עלולים לא למצוא את העבודה שלהם, ואז יהיה צריך במה שאתה אמרת, וזה תהליכי התאמה חדשים, שגם בדרך הטבע לוקחים זמן, גם בזמנים רגילים לוקחים זמן, אבל פה הם יקחו עוד יותר זמן, כי אם למשל פשטו את הרגל פירמות מסוימות, זה לא אומר שמיד ייכנסו פירמות אחרות. המצב הכללי יהיה כנראה רע, באופן כזה שלא תהיה כניסה של פירמות רעננות פנימה, ואז יכול להיות שאין עבודה למצוא אותה, כלומר שעוד לא נוצרה עבודה שאליה אתה יכול להתאים את עצמך.
גם יונתן וגם ערן מתארים מדיניות שהמדינה יכולה להפעיל כדי לשמור על העובדים בתעסוקה. בואו נראה למשל מה עשו בגרמניה.
בגרמניה יש להם מערכת קצת אחרת, לא המציאו אותה עכשיו, זאת אומרת, לא המציאו אותה בשביל הקורונה, היא כבר קיימת אצלם, שמאפשרת למעסיקים להפחית את מספר השעות שבהם הם מעסיקים את העובדים שלהם בזמן משבר כלכלי, מבלי לפגוע בשכר של העובדים. איך זה עובד? העסק פונה למדינה ואומר, תשמעי מדינה, בגלל המצב אני לא יכול להמשיך להעסיק את העובד הזה במשרה מלאה, אני צריך להוריד את שעות העבודה שלו בחצי, ולא באשמתי, זה בגלל משבר שהמשק נמצא בו בכלל, ואז המדינה אומרת, אין בעיה, תוריד אותו לחצי משרה, ואנחנו נשלים את החצי השני, או חלק גדול מהחצי השני. זאת אומרת שהעסק יכול להוריד את ההוצאות שלו על שכר העובדים, מבלי שהעובד עצמו נפגע מזה. אז החלק שיורד מההכנסה של העובד מהמעסיק בעצם מגיע מהמדינה.
אבל לעסקים יש עוד הוצאות קבועות, לא רק תשלומי משכורות לעובדים. עסקים צריכים לשלם גם מיסים, למשל ארנונה לעירייה שהיא יושבת בה. כדי לסייע לעסקים, בצרפת למשל, ויתרו על תשלומי המיסים על כל תקופת הסגר, בעוד בישראל העדיפו רק לדחות את תשלומי המיסים האלו. בעולם הבינו שהסטרטגיית היציאה קשורות מאוד בעולם התעסוקה ברגע שהסגר הסתיים. ההשקעה הכלכלית הגדולה באחוזים גדולים מהתמ"ג במדינות אחרות ב-OECD מכוונות לעסקים, גדולים וקטנים. כדי להושש כלכלות צריך להזין את מעגל ההיצע והביקוש. אנשים צריכים שיהיה להם כסף כדי שהם יוכלו לקנות, וכדי שיהיה מה לקנות צריך להפעיל את מקומות העבודה שייצרו מוצרים. קיינס הציע לעשות צעדים דרסטיים כדי לצאת מהמיתון בו ההיצע והביקוש מחלישים זה את זה. קיינס הבין שלמשברים יש שלבים והציע לחשוב על כל הדרך שמדינה צריכה לעבור. אבל בעיקר, כדי להתמודד עם משברים דוגמת מלחמת העולם השנייה או השפל הגדול, היה צורך שהמדינה תפעל באופן נחוש ולא לחכות שהשוק יעשה את שלו. המדינה צריכה לייצר ביקושים. בארצות הברית של השפל הגדול בשנות ה-30, המדינה יצרה ביקושים לדברים לא חיוניים אפילו, למשל חפירת בורות. אין צורך לחפור בורות היום. אבל המדינה כבר החליטה שהיא מעוניינת להשקיע כסף כדי להוציא אותנו מהמשבר. מה המדינה צריכה לעשות עם הכסף הזה?
אז כל הפעילות המשקית משני הצדים, ההיצע והביקוש, נסוגה בהיקפים דרמטיים. היקף של מעל מיליון דורשי עבודה הוא היקף דרמטי. אגב, רק לסבר את האוזן, טרום המשבר היה סדר גודל של 160 אלף מובטלים או דורשי עבודה. עכשיו אנחנו מדברים על פי 10, זה מאוד דרמטי. אז במצב הזה, הממשלה נדרשת או מתבקשת או נדרשת לעזור במובן של, באנגלית קוראים לזה disaster relief, סיוע בשעת אסון, כדי שאנשים בכלל יוכלו לחיות, אגב, אנשים גם משקי בית, גם פירמות, כלומר, גם בעלי פירמות, בין אם הם עצמאים קטנים לבין אם הם פירמות גדולות, וגם משקי בית, שיהיה להם ממה לחיות, כמו באסון הומניטרי, כמו באיזה רעידת אדמה עצומה, או במלחמה גדולה, או דברים מהסוג הזה. אז זה מה שההוצאות נדרשות עכשיו. תלוי איך הדברים יתפתחו, יידרשו עוד הוצאות אחר כך, אבל זה מאוד תלוי איך המשבר הזה יתפתח.
ושוב אנחנו נשארים עם השאלה, אז מאיפה הכסף? בתחילת הפרק דיברנו על מסוק הכסף, כלומר מדינה יכולה להדפיס לעצמה את הכסף ולחלק אותו לאזרחים.
רק הבנק המרכזי, קרי בנק ישראל בישראל, יכול להדפיס את כסף של אותה מדינה. אגב, משרד האוצר לא יכול להדפיס. הדבר השני, אפשר לשאול, אם בנק ישראל לא יעשה את זה והוא לא עושה את זה, מאיפה כן יש לממשלה כסף? מאיפה יש למשרד האוצר תיאורטית כסף ל-80 מיליארד שקל תוכנית שהוא מציע? אז התשובה היא על ידי לקיחת חוב. כלומר, משרד האוצר ינפיק אגרות חוב לציבור, כולל לחול, בארץ וחול, ויגבה את ה... וישיג 80 מיליארד שקל, או כל סכום שהוא יחליט עליו. לחילופין, הוא יכול ללכת לבנקים מסחריים וללוות את הכסף הזה. אבל מה המשמעות שמשרד האוצר לובה? זה בעצם ניסים שיוטלו עלינו בעתיד. כי משרד האוצר לא יהיה לו בעתיד איזה מקור הכנסה פלאי שממנו יחזיר. אלא במקום לקחת עכשיו מיסים, הוא ייקח אותם אחר כך. עכשיו, מתי האחר כך הזה? זה כבר שאלה ודה ורצינית, זה יכול להיות פרוס על הרבה שנים וכו', אבל זה גם נושא ריבית, ולכן זה נטל. אז בעצם, ה-80 מיליארד שקל זה לא מתנה לציבור, זה מיסים עתידיים שילקחו מהציבור, עם ריבית.
בפרק הקודם ערכתי את תמר בן יוסף, והיא סיפרה את אותו דבר. כדי להשיג כסף למדינה, המדינה גובה מיסים. השאלה היא ממי גובים מיסים, וכמה. המשבר הזה יכול גם להיות הזדמנות לתיקון מדיניות המיסים בישראל, ולמסות את מי שמרוויח הרבה כדי לאפשר לכולנו לצלוח את המשבר ולהחזיר את החוב. אבל לפרופסור ישיב היה עוד דוגמה אחת לתת לי על האופציה שהעלינו בתחילת הפרק. הצנחת כסף ממסוקים. והאם בישראל של 2020, התיאוריה של קיינס והתוכניות, דוגמת התוכניות שהוצאו בשנות ה-30, עדיין רלוונטיות?
יש מדינה, אפילו חזקה, עשירה ומובילה בימינו, שנמצאת בסוג של מצב כזה, או על סף המצב הזה, כבר יותר משני עשורים, וזאת יפן. יפן נמצאת לפחות משלב מסוים בשנות ה-90, במצב של מיתון כרוני וסוג של שפל כרוני. לא דרמטי כמו בשנת 29, אבל היא לא בסגסוג ובתעסוקה מלאה. ולכן כל הפתרונות הקיינסיאנים, וגם אגב הפתרון של הצנחת כסף שדיברנו עליו בהתחלה, הוצאו ליפן וחלקם מנוסים ביפן. ואולי אני אתן המחשה, בשנת 2003, נגיד הפד לעתיד, אז הוא היה עדיין לא נגיד הפד, בן ברננקה.
הפד הכוונה לפדרל ריזרב, הבנק הפדרלי המרכזי האמריקאי.
מקרו-כלכלן מוביל ובכיר, שטיפל בהצלחה רבה במשבר העולמי 5 שנים אחרי זה, ב-2003 בן ברננקה נשא נאום, התייחס למצב של יפן והציע לה לעשות הצנחת כסף מהליקופטרים, בשיטה שאמרתי. והיפנים גם חלקית עשו את זה. זה אגב גרם לשווקים, לוול סטריט, לקרוא, לתת, להדביק לו את הכינוי הליקופטר בן, בן של המסוקים, כי הם נבהלו מעצם הרעיון, אבל בן ברנקי בעצם אמר, תראו, לא צריך לחזור לשנות ה-30. יפן של היום במצב של שפל, בוא נעשה מדיניות מרחיבה, מדיניות קיינסיאנית, כולל הצנחת כסף, כשהתנאים מחייבים זאת. יש מצב שישראל של 2020 תהיה בדבר הזה? בכלל לא בטוח. אם עכשיו אתה אומר לי שבחודש הבא הסגר והמשוחרר, והרבה עסקים חזרו לפעולה, אז לא נהיה במצב.
אז איך נצא מהמשבר הזה? קשה מאוד לחזות את העתיד. אבל אם נסתכל ימינה ושמאלה למדינות החברות ב-OECD, נוכל לראות הצעות לאיך מדינות אחרות יכולות להתמודד עם המשבר הגדול שפקד אותם. יונתן סיכם את השיחה בינינו על תפקידה של המדינה בתוך המציאות הזאת.
קופת המדינה קיימת כדי שבזמני משבר, וגם בשוטף, אבל גם בזמני משבר, המדינה תוכל לדאוג לנו, הציבור. כדי לדאוג לנו, המדינה צריכה לעשות שימוש בקופה שלה ולהוציא ממנה כסף, ולא להגביל את עצמה בכמה כסף היא מוכנה להוציא כדי לסייע לנו. התפקיד של המדינה הוא לדאוג לזה שהציבור והמשק יצלח את המשבר הזה עם מינימום של פגיעה. התפקיד של המדינה הוא לא לנסות ולשמור כמה שיותר על הקופה שלה למרות המשבר הזה. ההיגיון שהפנימו אותו בכל מיני מקומות בעולם, וכנראה שבישראל לוקח קצת יותר זמן כדי להפנים אותו, צריך להיות שככל שהמדינה תוציא עכשיו יותר, תדאג יותר לאזרחים שלה, ותמנע פגיעה בהם, אז הפגיעה בקופת המדינה בהמשך תהיה נמוכה יותר.
זהו, עד כאן להיום הפרק שלנו. אני מודה מאוד לפרופסור ערן ישיב ויונתן קירשנבאום שהצטרפו אליי לפרק הזה. מוזמנים להצטרף אלינו להזנה גם בפרק הבא.